ערב. ערב.
ערב טוב. ערב טוב, אנחנו אוחזים בדף. למדה לפעמוד ב', 17 שורות לפני סוף העמוד, שורה שמתחילה במילה צחור. אנחנו פה אוחזים באמצע הביאור של הגמרא על כל התפילה שהתפללה חנה. כבר התחלנו את זה בשיעור, אנחנו ממשיכים את זה, שחנה התפללה על שמואל והדין ודברים שהיה בינה לידי הכהן, אם היא כן שיקורה, לא שיקורה. אז הגמרא פה ממשיכה להסביר את מה שחנה אמרה לידי הכהן. אני האישה הניצבת עמך בזה, אמר רבי יהושע בן לוי, מכאן שאסור לשב בתוך ארבע אמות של תפילה. חנה אמרה לשמואל שבשעה שהתפללה אז היא אמרת לה, אני ניצבת עמך. מה פתאום אלי הכהן גם אמרת? כי אסור לשבת בתוך ארבע אמות של תפילה. הדין הזה כבר הזכרנו בעבר, יש לו כמה טעמים. אדמור הזקן מביא את הטעם שביסודו, זה לא היה לפני אדמור הזקן, אדמור הזקן הביא את זה מהטז, אבל בריא פה כתוב שהסיבה היא כי מי שמתפלל אז השכינה שורה כנגדו, ולכן בארבע אמות של המתפלל שם שורה השכינה ואסור לשבת. כך מביא אדמור הזקן גם כן בסימן קב ופוסק להלכה. אבל הטייסוס פה מהירים, ואדמור הזקן גם כן מביא את זה להלכה, וזה נפקמין הכל יום, בן אדם יושב בבית כנסת, אז אם זה שעת המניין, כולם צריכים לעמוד בשעת 18. אבל אם זה לא שעת המניין, נעמד מישהו ל-18, האם אפשר לשבת לפניו? ממש לא, אבל לצידו, בתוך ד' אמות. אז הדין הוא שאם הוא קורא קריאת שמע אומר טייסוס, הוא עסוק בשירות ותשבחות, ואדמור הזקן גם אומר, לומד תורה, אבל לא סתם בעירור, כי אז לא ניכר שהוא עוסק בדברי קדושה, אלא לומד תורה בדיבור או מתוך ספר, באופן שניכר שהוא עוסק בדברי קדושה, אז כן מותר מעיקר הדין לשבת בתוך דלת אמות של המתפלל, כי למרות שהשכינה השורה שמה, אין בזה שום פחיתות כבוד, כי גם הוא עוסק בדברי תורה. כך זה לכל... לפניו לא. יש גם בעיה של מסך הדל. מעיקר הדין כן, אבל מה זה כן כותב שלו? על פי קבלה הוא כותב את זה שלו. ממשיכה הגמרא, המשיך חנה לומר לאלי הכהן, אל הנער הזה התפללתי. תכף הגמרא תסביר מה היא רצתה לומר במילים הללו, מעבר לפשט הפשוט כמובן שהשם ענה לתפילתה והביא לה את אותו נער שהיא ביקשה. אמר רבי אלעזר, שמואל מורה הלכה לפני רבו היה, שנאמר, מתואר שם בנביא, בשמואל, וישחטו את הפר, ויביאו את הנער אל אלי, ששחטו את הפר שהביא החנה, ואחרי זה הביאו את הנער לאלי. מה הקשר? משום דוישחטו את הפר, הביאו את הנער אל אלי, מה פתאום? אלא, אמר להן אלי, אמר, שיתעסקו בפר של חנה, קראו כהן, להיתם ולשחוט, תקראו לכהן שיבוא וישחט את הפר, שנוכל להקריב אותו. ישחט הפר, אחרי זה נקבל את הדם, נזרוק אותה למזבח, נעלה את האימורים. חזנו שמואל, השמואל ראה, דאבו מאדרי שחיפשו בתר כהן למשחט, חיפשו אחרי כהן לשחוט את הפר. אמר לו, למה לכו לאדורי בתר כהן למשחט? מדוע אתם צריכים להתרוצת על מנת למצוא כהן לשחוט את הפר? שחיטה כשרה בזה, שחיטה בזה כשרה, אפשר לשחוט הפר גם על ידי זה. הייתו, אז זה היה כאילו הוראת הלכה בפני רבו, אלי הכהן יושב שם, ואלי הכהן אומר שיחפשו כהן על מנת לשחוט את הפר, מגיע שמואל ואומר, לא צריך בכלל כהן, שחיטה כשרה בזה. הייתו, לכמי די אלי, הביאו את שמואל לפני אלי, אמר לי, שאל אותו אלי, מנה לך, מאיכן ידוע לך הדין הזה? ששחיטה כשרה בזה, אמר לי, מי כתיב השחת הכהן? והקריבו הכהנים כתיב. מי קבלה ואילה מצוות כהונה. כתוב, הקריבו הכהנים את הדם לפני המזבח. הקריבו, זה כולל את כל ההתעסקות בדם, ככה הגמרא דורשת בקודשי. מי השלב של קבלת הדם? כולל כאן. אבל השחיטה כשרה. אבל השחיטה כשרה גם כן בזה. היות והשחיטה הקשרה בזהר, אז אין שום עניין ללכת לחפש אחרי כהן שישחק. משכן לשחיטה שקשרה בזהר, אמר לי, ענה לו, הנה הכהן לשמואל, מימר שפירק אמרת. מה שאמרת זה אמנם דבר נכון. מי הוא מורה הלכה בפני רבך, אתה מורה הלכה בפני רבו, וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. זה מה שהוא אמר לו. ואז עת יחנה הגיע אמו של שמואל ששמע שאילי מחייב אותו מיתה, וקצף הקמי וצעקה לו ואמרה לו, אני האישה ניצבת עמך בזה, אני פה עד שהוא נולד לי, אמר לה, ענה לה שמואל, שבקי לי, תניחי לי, דן, שאני אעניש אותו, והוא יקבל מיתה כמו שמגיע לו, ובהנה רחמי אני אבקש רחמים, ויהיה לך רבה מיני, הקדוש ברוך הוא ייתן לך ילד גדול וחשוב עוד יותר משמואל הנביא. כך אמר לאלי. אמרה לי, ענתה לו חנה, אל הנער הזה התפללתי. אומר המרשו, אני מעדיף הנער, אפילו קצת פחות, שהגיע בזכות התפילה שלי, מאשר הנער שיבוא על ידי התפילה שלך. כך הגמרא מבארת את פירוש דברי חנה על הנער הזה התפללתי. הנה, שאלה ראשונה, שאלה מצוינת. הוא שואל, למה זה מורה הלכה בפני רבו? הוא הרי לא קיבל את רוב תורתו ממנו. שאלה שנייה, באיזה גיל של שמואל היה הסיפור הזה? גיל שנתיים, שחנה הביאה אותו. אז היה כל אותו שיח מינה לעילי הכהן. זה מסתבר, זה הגיוני. אז המרשו אומר ש... בנוגע לשאלה ששאלת, שהיא לא קיבלה את רוב תורתו ממנו, זה תוספות פה על המקום. תוספות כותב שהדין של מורה הלכה בפני רבו אמנם, זה ממי שמקבלים את תורתו ממנו, אלא כן מדובר בגדול הדור. ואלי הכהן היה גדול הדור, ושם תמיד קיים הדין של מורה הלכה בפני רבו. אי, סוף סוף שמואל היה בן שנתיים. ילד בן שנתיים הוא לא בר עונשין, איך אלי רצה לחייב אותו מיתה? אומר המרשו, נכון, אלי לא התכוון למיתה בידי אדם, אלא שהוא יענש בידי שמיים. כי למרות שהוא היה רק בן שנתיים, הוא היה חכם מאוד, ואומר המרשו שרואים את זה גם מהפסוקים, שקוראים לו פה נער ולא ילד, זאת אומרת, הוא הבין מה הוא עושה, הוא הבין טוב, הוא היה ילד הרבה מעבר לגיל שלו, ובמילא אלי כן חש שראוי להעניש אותו על זה. זה הפשט של הפסוקים. הוא אמר שבמקרה הזה הוא חושב שראוי שמשמיים יגלגלו על הגונש. אבל באמת הריטב"א אומר שכל הקטע הזה, שהורה הלכה בפני שמואל, זה לא היה בגיל שנתיים, זה היה מאוחר יותר, זה פשוט מרומס פה בדברי חנה, שהוא היה כבר גדול יותר, ואז הוא באמת את רוב תורתו קיבל מאלי הכהן, לא בגלל שאלי היה גדול הדור. ואז שמואל אמר שמגיע למיתה בידי שמיים, ואז הגיע חנה ואמרה, אל הנער הזה התפללתי.
מה יעזור?
אפשר להניח את זה ולערב את הדם.
אם הוא יקבל את חוזר הקורבן, אם זה לא מקבל, הקבלה עצמה,
אני בסדר. לא, חיפשו, אלי הכהן גם יכול לקבל. אולי לא היה לו כוח לשחוט, חיפשו מישהו מומחה לשחיטה. עכשיו, זה נקודה אחת מועה בסיפור, עוד נקודה מאוד מועה לכאורה בסיפור, שחיטה כשרה בזר. אלי הכהן לא ידע איזה, הכהנים, מהמשכן במדבר תמיד היה הדין ששחיטה כשרה בזר, שמואל היה צריך לחדש את זה לאלי הכהן. הצלח שואל עוד יותר מזה, הוא אומר, יש דברים שאפשר לומר שנשתקחו עם הזמן, אבל שחיטת קורבנות הייתה רצופה. זה היה הרי המשכן, לפני בית המקדש. מי המשכן של משה רבינו? כל הזמן. איך ייתכן שלא ידעו מהדין ששחיטה קשרה בזר? אז הוא אומר שתי הסברים, נזכור אותם בקצרה. הסבר אחד הוא אומר, שאלי הכהן ידע ששחיטה קשרה בזר, אבל הוא חשב שעדיין זה יותר מעודר אם זה נעשה על ידי כהן, ועל זה אמר לו שמואל שבכלל לא מוזכר כהנים בנוגע לשחיטה, זאת אומרת גם עידור אין בזה. הסבר נוסף שאומר מאיפה לומדים ששחיטה קשרה בזר, מעבר לזה שלא מוזכר כהן בשחיטה, אז במקום אחד בשעס לומדים לזה וסמך ושחר. מי סומך? הבעלים. אז הבעלים שסומכים יכולים לשחוט. אישה לא קשרה בסמיכה על קורבן. אז לכן אלי הכהן חשב שבקורבן של אישה, כמו פה, שחנה הביאה את הפר, שחיטה לא קשרה בזר, ועל זה השיב לו שמואל שדין כהונה בכלל לא נאמר בנוגע לשחיטה. נמשיך הלאה. ממשיכה הגמרא, המשך דברי חנה, וחנה היא מדברת על ליבה, מה זאת אומרת על ליבה? בפשטות הכוונה היא שפחת הלב, כן? אבל הגמרא דורשת את זה. אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרה על עסקי ליבה. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, כל מה שבראת באישה, לא בראת דבר אחד לבטלה. עיניים לראות ואוזניים לשמוע, חותם להריח, פה לדבר, ידיים לעשות בהם מלאכה, רגליים להלך בהם. דדים למה בראת להיניק בהם? דדים הללו שנתת ליבי, למה לא להינק? זה יהיה העבר היחיד שלא יבוא לידי שימוש אצלי, תן לי בן והניק בן. ואמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרה, אגב זה שאמרו מימרה בשמו, הגמרא מביאה כעת מימרה נוספת בשמו, כל היושב בתענית בשבת קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. אחד שיושב בתענית בשבת, ומה מיוחד בזה שהוא יושב בתענית בשבת? הוא רוצה לשבת בפשטות על החטאים שלו. ולמה בשבת? אומר רש"י, כי שבת זה יום עונג. לשבת בתענית בשבת כשכולם מסביב מתענגים זה עוד יותר קשה. אז מה קורה? קוראים לו גזר דין של 70 שנה. מסביר רש"י, מה זה של 70 שנה? הכוונה של כל החיים. כי ימי שנותינו בהם 70 שנה. הרגילות היא שבן אדם חי למשך 70 שנה. אז אחד שעל מנת לחפר על החטאים שלו, עושה תענית ביום השבת כאשר כולם מתענגים בו, קוראים לו גזר דין של 70 שנה. ואף על פי כן, למרות שזו תענית מאוד חשובה ורצויה מהבחינה הזו, שהוא מתענה בזמן שכולם מתענגים, חוזרים ונפרעים ממנו דין לעונג שבת. בכל זאת, על זה שהוא ביטל עונג שבת והתענה, כן חוזרים ונפרעים ממנו ומענישים אותו. מה התקנתי? מה התקנה שלו על מנת לתקן את זה שהוא התענה בשבת ושהוא לא יענש על זה? אמר מלבר יצחק, לכתיב תענית לתענית, שישב תענית נוספת על התענית שהוא צם בשבת, לחפר על זה שהוא צם בשבת. ורש"י כותב שישב למחרת. זאת אומרת, תענית נוספת ביום ראשון. בעצם הקטע הזה מוזכר במסכת שבת באופן שונה, וזה מובא להלכה בשולחן ערוך בסימן רפ"ח. רק להלכה זה מובא לא על אחד שסתם רוצה לחפר על חטאים, אלא על תענית חלום. כך זה מובא בכל הפוסקים, גם אצל אדמו"ר הזקן שם, שאחד שחלם חלום רע, והוא רוצה להתענות על החלום הזה, על מנת לבטל את החלום הרע, אז מותר לו להתענות בשבת. כי למרות שבשבת יש מצווה להתענג, אצלו העונג זה לצום, על מנת שהוא לא יהיה מוטרד מהחלום הרע שיש לו. אם נשאלת השאלה, האם זה העונג שלו, אז למה הוא צריך לחפר על זה שהוא שם צם בשבת? כי סוף סוף עונג שבת בדרך כלל מתקיים באכילה. הלשון של אדמו"ר הזקן שם בסימן רפ"ח, שאומנם אין כאן ביטול עונג שבת לגמרי, זה לא לגמרי ביטול עונג שבת, ולכן זה מותר, אם זה היה ביטול עונג שבת לגמרי זה היה אסור, אבל מכל מקום היות והוא עוקר עיקר עונג שבת, הוא עקר את עיקר עונג שבת, על זה הוא צריך לשבת תענית נוספת. זה מובא בנוגע לתענית חלום, כך גם הטייספס מביא את זה פה. שזה בנוגע לתעניק חלום, ואתה מוסיף שמי שמתענה בשבת, אז את הקטע של ענינו, אין לו הרי שומע תפילה לומר איזה שמה, יגיד את זה באלוקי ניצור בסוף התפילה. יש ראשונים שחולקים על זה, ברור שלא מוסיפים את זה בשבת. ממשיכה הגמרא, בנוגע לתפילת חנה, אנחנו חוזרים, ואמר רבי אלעזר, חנה התיך הדברים כלפי מעלה, חנה כביכול התיך הדברים על הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ותתפלל על השם, לא כתוב ותתפלל אל השם, אלא על השם, אלא מת שהתיך הדברים כלפי מעלה, כאילו התלוננה על השם. איפה רואים את זה? אמר שמה, בקטעים הקודמים של הגמרא. איפה שראינו שחנה התלוננה ואמרה, למה נתת לי דדים, מכל צבעי צבאות שבראת בעולם לא נתת לי בן, היא התלוננה על הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שהיא אימה שהיא תלך ותסתתר מבעלה כמו שראינו, זאת אומרת, התריסה כביכול כלפי הקדוש ברוך הוא. זה הדבר שבאמת קצת קשה להבין, איך חנה באה וככה על הקדוש ברוך הוא. אז הצלח אומר שהכוונה היא, כתוב בגמרא במרית קוטן, שהכל תלוי במזל חוץ מבנים. שהכל תלוי בזכות חוץ מבנים, שזה תלוי במזל. אז חנה כאילו אמרה לקדוש ברוך הוא, אם אתה, אמנם בנים זר וחי וכיום הזה לא תלוי בזכות אלא במזל, אבל אם אתה לא תתערב לטובתי, אז אנשים יגידו שאין לך שום שליטה על המזלות. זאת אומרת, אמנם נתת איזה לחסד המזל כביכול, אבל כאילו זה התנתק ממך לחלוטין, שאתה לא יכול לתקן את זה בשעת הצורך. ולכן היא אמרה שעלול להתפרש מזה התרסה כלפי הקדוש ברוך. על דרך זה שחנה כביכול התריסה על השם, מביאה גמרא גם בנוגע לאליהו, מאותו המורה. ואמר רבי אלעזר, אליהו הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית, בנוגע לזה שעם ישראל הלך אחרי הבעל, ואליהו הנביא אמר, ואמר להם, אם השם הוא אלוקים ואם הבעל, אז שם אליהו אמר, ואתה הסיבות, אתה גרמת להם שליבם יפנה ממך. אמר רב שמואל ברבי יצחק, מניין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו, שכביכול זה היה גם באשמתו זה שעם ישראל פנו ממנו. אז דכתיב, אשר הרא אותי, שכביכול הקדוש ברוך הוא אומר, שאני זה שהרא אותי, שאני זה שעשיתי, שגרמתי לזה בצורה מסוימת. עכשיו, על דרך הדברים של אליהו לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כביכול גרם לזה שעם ישראל ייתן ממנו, אז מביאה הגמרא גם כן. אמר רבי חמא ברבי חנינא, גם באותו נושא, אלמלא שלוש מקראות עלו, אלמלא שלושת הפסוקים שנביא, אז נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל. הכוונה רגליהם של עם ישראל בלשון סגינאו. למה? כי שלושת הפסוקים האלה מורידים קצת מהאחריות של עם ישראל כביכול על החטאים שלהם. אחד, פסוק אחד הכתיב, אשר הרא אותי. שהקדוש ברוך הוא הודע שהוא גרם לעם ישראל לחטוא עם כל מה שהוא ברא פה בו. וחד הכתיב, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. זאת אומרת שאנחנו בשליטתו, והוא יכל למנוע מאיתנו לחטוא. וחד הכתיב, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. מה מוסיף הפסוק השלישי? שלא רק שאנחנו כחומר ביד היוצר והוא יכול למנוע מאיתנו את החטאים, הרי זה משהו בפועל יעשה לעתיד, יעתיד לבוא. רב פאפה אמר מאחר שבנוגע לעתיד לבוא מביא פסוק אחר, ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקותיי תלכו, אני אגרום לזה שתלכו בחוקותיי. לא, אז למה היום הוא לא עשה את זה? אלא מה? אז זה יהיה פתחון פה לעם ישראל, שלושת המקראות הללו, שזה לא לחלוטין באשמתם. טוב, מיד בוודאי לכולם עולה השאלה מה זאת אומרת, הרי תורה ומצוות ניתנו לנו מתוך בחירה חופשית, ויהודי יכול להחליט אם הוא מקיים חלילה, עושה חלילה עבירה ומקיים את מצוות, מצוות עושה ומצוות לא יתעשה. אז מה הפשט שבשלושת המקראות הללו אנחנו זורקים את האחריות על הקדוש ברוך הוא? אז המרשו מדייק, הוא שואל את זה, והוא אומר, מה הלשון של הגמורה? אלמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל, שהכוונה פה לעם ישראל. הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, זה לא שהגמורה לא יודעת שאין לעם ישראל בחירה חופשית, ובסוף הכל תלוי בבן אדם, אלא מה? לולי הפסוקים הללו והכל תלוי רק בבחירה החופשית, אז נתמוטטו לחלוטין רגליהם של ישראל. לא היה להם אפילו פתחון פה, לא היה להם איזה לימוד זכות על עצמם. אבל ברגע שהם מראים לקדוש ברוך הוא, שבעצם אני, כמו שהקדוש ברוך הוא הודע, ואשר הרא אותי, גרמתי פיתויים מסביב, ובעצם אפילו אתה לעתיד לבוא תגרום לנו להיות באופן שונה, זאת אומרת זה מאוד קשה וכולי, אז כל הפתחון פה הזה גורם שלא יתמוטטו רגליהם של עם ישראל. אבל זה בוודאי לא מסיר את עיקר האחריות מכל אחד ואחד, אלא הבחירה החופשית שנתונה בידי כל אחד ואחד. ממשיכה הגמרא, מאמר רבי אלעזר, משה הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר, גם משה רבינו הטיח כביכול דברים כלפי מעלה, שנאמר, כתוב בפסוק, והתפלל משה אל השם. כתוב אל השם עם א', אבל אותיות א' הן אותיות מתחלפות, ואז הוא דורש את זה, רבי אלעזר, אל תקראי אל השם, אלא על השם, שכן ורבי אליעזר בן יעקב קוראים לאלפין עיינים, ולעיינין אלפין. אז הנה משה רבינו התפלל כביכול על הקדוש ברוך הוא, הטיח פה דברים כלפי מעלה. שאלת השאלה, כל כך הרבה כתוב שמשה התפלל אל השם, אף פעם לא דורשים את זה על השם. זאת אומרת, הפוך, הרי כתוב שהוא התפלל אל השם, מה פתאום אתה דורש שזה היה על השם, ואז אתה אומר שהוא הטיח דברים. מילא בחנה כתוב על, באליהו כתוב על, אבל פה כתוב אל, מה פתאום הגמרא דורשת את זה ככה? מתי הפסוק הזה כתוב בפרשת המתוננים, שעם ישראל התחילו להתונן ואז פרצה אש בקצה המחנה, ועם ישראל צעקו, ואז הוא אומר את התורה, והתפלל משה אל השם, ואז נעצרה המגפה והאש. לא כתוב מה משה התפלל אל השם. תמיד שכתוב והתפלל משה אל השם, כתוב מה הוא התפלל. במייל אומר הפני ישוע, מזה שהגמור עוצרת ואומרת, והתפלל משה אל השם ועוצרת, חזל אמרו, מה הוא התפלל? מה הוא אמר? לכן דורשים את זה, והתפלל משה על השם, שכביכול הוא בא ביתרוני אל הקדוש ברוך הוא על העונש שהוא נתן לעם ישראל. כך הוא מסביר. אבל באמת המרשו אומר שצריך לקרוץ פה אחרת, והפסוק שצריך להיות פה בגמרא זה ציטוט מדברים שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, שהוא מתאר את חטא העגל, אז הוא מתאר, והתפלל אל השם באומה. ואז מה הוא אומר? שמה שהגויים יתענו מבלתי יכולת השם וכולי, שזה נקרא להתפלל על הקדוש ברוך הוא, לבוא אליו ביתרוני. אבל על פי הפשט זה לכאורה כמו הביאור, לפי הגרסה שלפנינו, זה לכאורה כמו הביאור של הפני ישוע. על דרך זה שהגמרא אומרת עכשיו שמשה הטיח דברים בקדוש ברוך הוא, מביאה הגמרא מקור לפסוק נוסף ששם הוא הטיח דברים. דעה נוספת שהיא לומד זה ממקום אחר. רבי ינאי אמר מהכה, ודיזה, מה ודיזה? בתחילת חומש דברים, משה מונה את המזוצות, ובדיזה הוא רומז לעגל הזהב. מה זה ודיזה? אמרי דבי רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם לישראל. עד שאמרו, די, ודי מלשון ודי, הוא גרם שיעשו את העגל. זה מה שגרם להם לעשות העגל, השפט עליהם כל כך הרבה זהב, זה הביא אותם לעשות את חטא העגל, והגמרא הביאה שלוש משלים לזה. אמרי דבי רבי ינאי, אין ארי נוהה מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר, שאוכל בשר וטוב לו, אז הוא נוהה. אמר רבי יושיע, משל לאדם שהייתה לו פרה כחושה ובעלת איברים, חילה קרשינים, והמבעטת בו, הכיל אותה אוכל טוב, והתחילה לתת לו ביתו. אמר לה, הוא אמר לפרה שלו, מי גרם לי כשתהי מבעטת בי, אלא קרשינים שאכלתי, טוב לך את בועטת. משל שלישי. כן, זה הכוונה. לא, בעלת איברים זה כמו עצמות שאומרים, כאילו. ומשל השלישי אומרת הגמרא, אמר רבי אברה ואמר רבי יוחנן, משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו וסחו, הרחילה והשקעו, ותלה לו כיס על צווארו, כיס עם האות על הצוואר, נתן לו הכל. והושיבו על פתח של בית של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא? לפי מה שאני ראיתי, זה כיס עם האות. ואז הושיב אותו שם, ואז אומרת הגמרא, מה יעשה הבן בכזה מקרה ולא יחטא? כן. עכשיו, במילא, זה מה שמשה רבינו הגיע ביתרוני על הקדוש ברוך הוא, אמר לו שבשביל זהב שאתה הרבית לעם ישראל, הכל זה משלים על עגל הזהב, אתה גרמת להם שיחטו. למה צריך שלוש משלים? להסביר כזה עניין פשוט. גם משל מאריה, גם מפרה, וגם מהבן. אז המפורשים, זה מובן מאחורי הגמרא, בילקוט מפורשים, הוא אומר, בחטא העגל היו שלושה שחטאו. היה את מי שיצר את החטא, שזה הערב רב, היה את עם ישראל, מי שנגרר אחריהם, והיה מי שלא חטא כמובן במובן הפשוט, אבל איכשהו היה שותף לזה, אהרון הכהן, שהוא לא התכוון לזה חלילה, אבל כמו שמשה איתו, בסוף הוא היה שותף לזה. אז הוא אומר, שלושת המשלים זה כנגד שלושת אותם חוטאים. אריה זו חיה מועדת, הדין הוא שאריה היא חיה מועדת להזיק. זה הערב רב שהם היו מועדים להזיק, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, המחה אותם הערב רב שאתה התעקשת להוציא ממצרים, הם עשו את העגל. פרה זו חיה שבדרך כלל לא מזיקה, אבל היא עלולה להזיק. זה בני ישראל שנסחפו אחרי הערב רב. ובן, הבן של המלך שהושיב אותו על האזנות, זה אהרון הכהן שנחשב כמנותק לחלוטין מהנושא הזה, והוא רק היה בסביבה שאינה טובה. אז היות והגמרא פה מביאה משלים על חטא העגל, אז היא רוצה להביא משל על כל אחד ואחד משלושת הסוגים שהיו שותפים בחטא בצורה כזו או אחרת. ממשיכה הגמרא על אותו עניין, מביאה לזה פתגם, אמר רבה חברי דרבונה, אמר רב ששת, היינו דאם ראינו שמה להיקרסה זני בישי. רש"י מתרגם את זה שהכוונה שעצם מילוי הקרס זה כבר חטאים רעים. לא לפתם מישהו, לא למלא את הקרס עד הסוף, כי זה עצמו גורם לעניינים שליליים. שנאמר, כמו שכתוב זו, כמריתם ויסבאו סבו, וירם לבבם על כן שכחוי. ברגע ששבעים יותר מדי שוכחים את השם. נחמן אמר מאחה כתוב, ורם לבבך ושכחת את השם. ורבנן אמרי מאחה, ואכל וסבא ודשן, ואז הוא פנה אל אלוקים אחרים. ואי ביתם המאחה, וישמן ישרון ואיבה. אז זה מה שאמר משה לקדוש ברוך הוא, בשתי המקראות שהגמרא דורשת, הוא התלונן לקדוש ברוך הוא שהוא גרם לעם ישראל לחטוא. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, מניין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה, שנאמר, וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבן. זה אומנם כתוב בנביא, אבל זה מראה את העניין שברגע שהקדוש ברוך הוא מרבה כסף לעם ישראל, אז הם עושים זהב לבן. עכשיו, היות והגמרא הזכירה את הבתי זהב, את מה שמשה אמר בנוגע לחטא העגל, אז הגמרא ממשיכה לדרוש את בנוגע לחטא העגל. כתוב שכשעם ישראל, משה רבינו הרי היה בהר סיני, היה למעלה. עכשיו עלה למעלה בהר, וכתוב שכשעם ישראל חטא בחטא העגל, וידבר השם אל משה, לך רד. הוא אמר לו, רד מפה. מה ילך רד? מה הקדוש ברוך הוא רצה לומר בכפילות הזאת? גם לך וגם רד, מספיק לומר לך, ברור שלך, הכוונה לחזור לך. אמר רבי אלעזר, אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, משה, רד מגדולתך, כלום נתתי לך גדולה, אלא בשביל ישראל. ועכשיו ישראל חטאו, ואתה למה לי? תראו מה זה, מוישה רבינו עם כל המעלות שלו, בסוף, מה העניין המרכזי של מוישה, עם ישראל? אם עם ישראל חטאו, אז גם אתה עכשיו יורד למגדולתך, זה המהות שלך. מיד תשש כוחו של משה ולא היה לו כוח לדבר. הוא ראה שהקדוש ברוך הוא ממש מנוי וגמור איתו. כיוון שאמר מיד שהמשיך הקדוש ברוך הוא והוסיף ואמר למשה, הרף ממני ואשמידם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחרי שאמר לו לך רד, אמר לו, תעזוב אותי, אני רוצה לחלות את עם ישראל. למה הוא אומר לו תעזוב אותי? משמע שאם משה לא יניח לקדוש ברוך הוא, אז יש לו פה יכולת להציל את עם ישראל. אז שמשה שמע את המילים האלה, אמר משה, דבר זה תלוי בי. מיד עמד ונתחזק בתפילה, וביקש רחמים, וביקש רחמים על עם ישראל. משל, למלך שכעס על בנו, והיה מכה ומכה גדולה, הכר אותו מאוד חזק, והיה אוהבו, אוהבו של המלך, אוהבו של הבן כנראה, יושב לפניו, לא, של המלך, סליחה, והיה אוהבו של המלך, יושב לפניו לפני המלך, ומתיירא לומר לו דבר. אמר המלך, אלמלא יואבי זה שיושב לפניי, ירקתיך, כך הוא אומר לבן. מה זה אלמלא יואבי? משמע שהדבר תלוי באוהב. אמר אותו, דבר זה תלוי בי, מיד עמד ויצאו. בהמשך הפסוקים של חטא העגל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ערך ממני ואשמידם, אחרי זה נאמר, ואתה הניחה לי, ואיחר אפי בהם, ואכלם, ואשא אותך לגוי גדול גמר. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תעזוב אותי, תן לי לחלות אותם. מה זה תעזוב אותי? מה? משה מגביל את הקדוש ברוך הוא? שימו לב איך הגמרא דורשת את זה. אמר רבי אבאו, מלא מקרא כתוב, אם לא היה פסוק כתוב, אי אפשר לאומרו. לא הייתי יכול לומר מה שאני הולך לומר עכשיו. אבל כך כתוב, ולכן אני אומר את זה. מלמד שתפסו משה להקדוש ברוך הוא, כאדם שהוא תופס את חברו בבגדו. ואמר לפניו, ריבונו של עולם, אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם. ולכן ביקש, כאילו הוא תופס את הקדוש ברוך הוא כביכול בבגד, ולא נותן לו ללכת לחלות את עם ישראל. ועל זה מבקש ממנה הקדוש ברוך הוא, תניח לי, תשחרר אותי על מנת שאני אוכל לעשות את זה. טוב, כמובן מיותר להדגיש שלא חלילה שייך בקדוש ברוך הוא, לא עניין של צורה או תפיסה גשמית, אפילו הכי דקה. אבל הגמרא כן אומרת, אלמלא מקרא כתוב ותפסו בבגדו, אז הצלח מסביר את זה באופן רוחני כמובן, לא באופן גשמי, אומר כזה דבר. אומר, מה זה כתוב בספרי מחקר, ברמב"ם ועוד, שאצל הקדוש ברוך הוא, המידות שלו זה לא כמידותיו של בשר ודם. בן אדם שהוא כועס, אז הוא עצמו כועס, השני מעצבן אותו. בן אדם שהוא שמח, הוא עצמו שמח. אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול חלילה להתפעל מהנבראים, הוא למעלה מזה. חלילה לא נוצר בו שום שינוי. אם הנבראים מכיסים אותו, לא באמת אפשר להכיס אותו. ואם מסמכים אותו, לא באמת. אלא מה? מידותיו של הקדוש ברוך הוא, זה הצורה בה הקדוש ברוך הוא מתייחס אל הנבראים. אם הוא שמח, מתייחס אליהם בטוב. זה הכל על הפעולות שהוא עושה לנבראים, לא כלפי הוא עצמו. ואיוב זה על הפעולות שלו ביחס לנבראים, לכן המידות של הקדוש ברוך הוא נמשלות לבגד. כמו שבן אדם עוטה בגד רק ביחס לזולת, הוא עצמו לא צריך את זה. אותו דבר המידות של הקדוש ברוך הוא זה רק אופן ההנהגה שלו עם הנבראים, כי הוא הרי לא שייך לשום התפלו. ובמילא שמשה ראה שהקדוש ברוך הוא הולך לנהוג עם עם ישראל במידת הכעס, בלבוש הזה של כעס, אז הוא כביכול אחז את הקדוש ברוך הוא באותה מידה, באותו בגד, שאצל הקדוש ברוך הוא הרי מידה זה בגד, זה משהו חיצוני. הוא עצמו לא מתפעל מזה ואמר לו, ביקש רחמים שלא יחלל את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בהמשך מנסה לשכנע את משה רבינו שיניח לו להשמיד חלילה את עם ישראל, ואומר למשה רבינו, ועשה אותך לגוי גדול וגוי. אמר רבי אלעזר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה תתחיל את עם ישראל ממני ועשה אותך לגוי גדול. ומה כיסא של שלוש רגלים, של אברהם, של שלוש רגליים, של אברהם, יצחק ויעקב, אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך. הכיסא שעומד על שלוש אבות לא עומד בשעת כעסך. כיסא, עם שיתחיל ממני, של רגל אחד, על אחת כמה וכמה. ולא עוד, אלא שיש בבושת פנים מאבותיי. עכשיו יאמרו, ראו פרנה שהעמיד עליהם, ביקש גדולה לעצמו, ולא ביקש עליהם רחמים. האבות יבואו אליי ביטרוניה, יגידו, על האומה שלנו ויתר, והוא לא ביקש רחמים. למה? כי הוא רצה שתתחיל אומה חדשה ממנו. זה מה שמשה אמר לקדוש ברוך הוא. אם אומה שעומדת על שלוש רגליים, השלושת תעמוד לא מצליחה, אז בטח שאומה שתעמוד רק על הרגל שלי. למה זה רק על הרגל של משה? הרי משה הוא בהמשך לעבוד. הוא רגל רביעי. למה זה נקרא רגל אחד? למה משה אומר לקדוש ברוך הוא, הם שלוש ואני אחד? הרי משה זה עוד רגל. האומה שתצא ממשה, משה עצמה, הגיע מאברהם, יצחק ויעקב. אז המרשה אומר שלא הכוונה רגל אחד, הכוונה באמת רגל רביעי. הוא רק אומר לקדוש ברוך הוא שבשעת כעסך עם שלוש רגל עזרו, גם ארבע לא יעזרו. אבל יש מפרשים אחרים, הצלח מסביר את זה אחרת, הוא אומר שלא. אם הקדוש ברוך הוא היה מחלה את עם ישראל ומתחיל ממשה אומה חדשה, האבות לא היו מסכימים, כך טען משה רבינו, שיזכירו את הזכות שלהם על האומה של משה. הפוך, הם היו מתרעמים על זה שמשה כביכול התחיל אומה חדשה, ולא לפי זה הוא מסביר את המשפט השני של משה, שיש מבושת פנים לפניהם. זאת אומרת, הם לא ייתנו לתת את הזכות שלהם על האומה שתתחיל ממני, ואז אני באמת אשאר אומה של רגל אחת, רק ממני. ונאמר שמה בנוגע לכם, היכל משה את בני השם. כך כתוב שמשה התפלל להשם, אבל מה זה הלשון ויכל? זה לשון שלא רגילה. אמר רבי אלעזר, מלמד שעמד משה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, עד שהחלהו. רש"י כותב שעד שהחלהו כוונה, עד שהפציר בו. אמר עכשיו, עד מפרשים אומרים שלא כל כך ברור מה הכוונה של רש"י. אבל בפשוט, כאילו, רש"י אומר שהוא עמד כל כך הרבה בתפילה, עד שזה הפך להפצרה, כאילו. אוקיי? זה כך משמע מרש"י. זאת אומרת, ממש ממש עמד והתפלל כל הזמן. ורב אמר, עד שאפר לו נדרו, עד שאפר לקדוש ברוך הוא, כביכול את הנדר על זה שהוא החליט להשמיד את עם ישראל. למה? כי כתוב, כתיב אחר ויחל, וכתיבת פרשת נדרים לא יחל דברו, שבן אדם לא יכול לחלל ולבטל את הנדר של עצמו, ואמר מה, הוא אינו מחל, אבל אחרים מוכלים, אז גם פה משה אפוא לקדוש ברוך הוא את הנדר כביכול להשמיד את עם ישראל. ושמואל אמר, מלמד שמסר עצמו למיתה. משה רבינו חילל את עצמו, מה זאת אומרת חילל את עצמו? רש"י כותב שויחל זה מלשון חלל, משה רבינו כאילו הסכים למות על מנת שהקדוש ברוך הוא יכפר לעם ישראל, שנאמר, ואם אין מחיין אינה מספרך, ופה הגמרא דורשת שהכוונה שהוא ימחה מספר החיים. אמר רב, אמר רב יצחק, הוא דורש את זה באופן נוסף, מלמד שהכיל עליהם את מידת הרחמים. ורבנן אמרי, מלמד שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר אברהם אבינו בנוגע לסדום, ריבונו של עולם, חולינו לך מעשות כדבר הזה. הרי יש גם צדיקים בעם ישראל, לחלות את כל העם. זה לא מתאים לך לעשות. ויחל משה פני השם, תניא, רבי אליעזר הגדול אומר, הוא דורש שזה באופן שונה, מלמד שעמד משה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה, עד שאחזתו אכילו, אחזה אותו, תפסה אותו מחלה מסוימת. מה יכילו? מה הכוונה? מה זה המחלה? אמר רבי אלעזר, אש של עצמות. מה אש של עצמות? אמר רביי, אשתא דקרמי. זה סוג של קדחת מאוד חזקה בעצמות, שמשה כל כך התמסר בתפילה של העולם ישראל, שהגיע למצב. מיני? אז מעין, כך זה היה תרגום בארץ ישראל, וזה לא היה ברור בבבל, אז היה צריך שוב לתרגם מה הכוונה בזה. ממשיכה הגמרא, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת עליהם בך. משה רבינו ממשיך להתחנן לקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל. אז הוא אמר להם, תזכור מה שנשבעת לעבוד. מה היא בך? מה הפשט נשבעת עליהם בך? מה זה נוגע? אשר נשבעת עליהם. מה זה משנה שהקדוש ברוך הוא נשבע בעצמו? אמר רבי אלעזר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אלמלא אילו נשבעת עליהם בשמיים וארץ, הייתי אומר, כשם ששמיים וארץ בטלים, כך שבועתך בטלה. הרי לעתיד לבוא, השמיים וארץ שלנו לא יהיו, יהיה עולם חדש. אז הייתי אומר, אם נשבעת בשמיים וארץ, הייתי אומר, כמו ששמיים וארץ יכולים להיות בטלים בתקופה מסוימת, אותו דבר, שבועתך יכולה להיות בטלה. אבל, ועכשיו שנשבעת עליהם בשמך הגדול, אז מה השמך הגדול חי ונשבעת עליהם בך, בעצמך, מה השמך הגדול חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, כך שבועתך קיימת לעולם ולעולמי עולמים. במילא, מה שנשבעת לעבוד, חייב להיות קיים. מה נשבע הקדוש ברוך הוא לעבוד? נמשיך את הפסוק. ותדבר עליהם הרבה זרעכם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי. מה זה אשר אמרתי? שואלת הגמרא, היי אשר אמרתי, אשר אמרת מבא אליהם. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ותדבר עליהם הרבה את השמיים ואת את זרחם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת. הוא היה צריך לומר לו, אשר אמרת. מה זה אשר אמרתי? אז בפשט הכתוב הוא כאילו מצטט הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני אמרתי לעבוד שזה. אבל זה לשון שלא רגילה, אז הגמרא דורשת את זה בשתי אופנים, יש לו שתי דעות איך להסביר את זה. אמר רבי אלעזר, עד כאן דברי תלמיד, מכאן ואילך דברי הרב. זאת אומרת, עד כאן, החלק הראשון של הפסוק, זה מה שאמר משה רבינו מצטט את הקדוש ברוך הוא. ותדבר עליהם הרבה זרעכם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת, ואז עונה לו הקדוש ברוך הוא, אשר אמרתי, אני באמת יעשה מה שאמרתי. אתה יכול להיות רגע. זאת אומרת, מפה כבר ענה הקדוש ברוך הוא למשה. ורבי שמואל בר נחמני, אילו ואילו דברי תלמיד, זה עדיין המשך הדברים של משה. אלא, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, דברים שאמרת לי לכם אור להם לישראל בשמי, הלכתי ואמרתי להם בשמך. עכשיו, מה אני אומר להם? כשאתה התגלית אליי בסנה, בפעם הראשונה, אמרת לי ללכת לעם ישראל ולומר להם, שאני הולך לגאול אתכם ולהכניס אתכם לארץ, וזה נבואה טובה, וידוע שנבואה טובה שמוסר הקדוש ברוך הוא ביד נביא לא יכולה להתבטל. אז אשר אמרתי את הנבואה הזו שאמרתי לעם ישראל, אתה עכשיו רוצה לבטל. לכן אשר אמרתי מתייחס למשה עצמו. ממשיך משה ואומר שהגויים יבואו ויגידו מבלתי יכולת השם, כן זה הקריאה שאנחנו מכירים, מבלתי יכולת השם להכניס אותם לארץ. מדייק את הגמרא, מה זה יכולת השם? יכולת, זה מדבר בלשון נקבה, זה רומז ללשון נקבה. יכול השם יבא אליהם. אמר רבי אלעזר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עכשיו יאמרו אומות העולם, תשש כוחו כנקבה ואינו יכול להציל. הגויים יגידו שהקדוש ברוך הוא לא מצליח להכניס אותם לארץ ישראל. אז הוא, וישחתם במדבר בלשון הפסוק. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא, הם לא יגידו את זה. ולא כבר ראו ניסים וגבורות שעשיתי להם על הים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, עדיין יש להם למלך אחד יכול לעמוד, ל-31 מלכים שהיו בארץ אינו יכול לעמוד. אז במילא יהיה חילול השם אם אתה תהרוג אותם במדבר. הקטע הזה שהקדוש ברוך הוא יכול לעמוד למלך אחד ולא ל-31, מבואר ברשב"א ובמפורשים שבעצם פרעה, הרי זה כתוב בחסידס, בשפה של חסידס, פרעה האמין בשם אלוקים, אבל הוא טען, לא ידעתי את הוואי. את זה שהקדוש ברוך הוא מהווה את כל העולם ושולט על כל העולם, אני לא יודע. מה החילוק בין שם אלוקים לשם הוואי? שם אלוקים זה הקדוש ברוך הוא איכשהו מצטמצם בגדרי הטבע. בגדרי הטבע יש מקום לומר שהקדוש ברוך הוא יותר חזק מסער ומכוכב של מלכות אחת, של מלכות מצרים, עליה הוא שולט. אז כל הניסים שהיו במצרים זה עדיין מזל של מלך אחד. אבל אם זה עדיין הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מצומצם בדרכי הטבע, אז יבוא ויגידו שהקדוש ברוך הוא לא מגלה את כוחו הגדול בנוגע לעם ישראל, גם בנוגע למזלות אחרות, ל-31 מלכים אחרים. וזה מה שאמרנו של הקדוש ברוך הוא. זה שעשית את כל הניסים זה עדיין על מזל אחד, על מלוכה אחת. עדיין אין פה הוכחה שאתה גולה את עם ישראל על כל המלכים ומגלה את שם הוויה שלמעלה לגמרי מכל המזלות. ממשיכה הגמרא, אחרי שמשה אמר ואמר את כל הדברים הללו לקדוש ברוך הוא, אמר רבי יוחנן, מניין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה שנאמר, ויאמר השם סלחתי כדבריך. מה זה כדבריך? ויאמר השם סלחתי, אז על פי פשט, כדבריך. כמו שהצלחת לשכנע אותי. תנא דרבי ישמעאל, מרומז פה דבר נוסף, כדבריך עתידין אומות העולם לומר כן. אומות העולם יבואו ויגידו שאילו לא הייתי מציל את עם ישראל, אז מה הם היו באים ואומרים? כמו הדברים שאמר משה, שהקדוש ברוך הוא אינו יכול להציל אותם. והם מסיים את הגמרא, אשרי תלמיד שרבו מודל. ואולם חי אני, כתוב שם בהמשך הפסוק, אמר רבא אמר רבי יצחק, מלמד שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה החליטה לי בדבריך. אומר רש"י, החליטה לי בפני האומות, שהם היו באים ומחללים את שם הקדוש ברוך הוא, מטילים בו הגבלות שהוא לא למעלה לגמרי מכל המזלות, ואתה החיית אותי, הפכת אותי לחי ונצחי, שאין בו שום הגבלה בפני האומות. עכשיו אנחנו חוזרים לדין נוסף, שכבר הסכמנו אותו בעבר, בנוגע ל-18. דרש רבי סמלה, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל בתפילה, שהתפילה, כמו שאמרנו הרבה פעמים, מנה ל-18, קודם צריך לסדר את השבח של הקדוש ברוך הוא, ורק לאחר מכן להתפלל שלושת הברכות הראשונות. מגן אברהם, מחיה מתים ואתה קדוש, זה סידור שבחו של הקדוש ברוך הוא, ורק לאחר מכן באים הבקשות. מאיפה לומדים את זה מנהלה? ממשה. תכתיב, ויתחנן אל השם בעת ההיא, הוא כתיב, השם אלוקים אתה, אכילות, להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה אשר מכן בשמיים וארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, ורק אחרי שמשה שיבח את הקדוש ברוך הוא על הגדולה שלו והכל, הוא כתיב בתרי, אברנה ואראת הארץ הטובה וגודל. יש פה יסוד גדול שאני רוצה לחזור עליו כי הוא חשוב לכל תפילה, יסוד גדול שמביאים מהרשב"א, שהוא אומר שבפסוקים האלה שלומדים עם משה לסדר את השבח של הקדוש ברוך הוא, מרומה שלושה עניינים שזה כנגד שלושת הברכות שאנחנו מסדרים את השבח של הקדוש ברוך הוא. מה הם שלושת העניינים? שבן אדם מגיע ומבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, אז דבר ראשון הוא צריך להכיר בזה שהקדוש ברוך הוא נותן לו איזה בזכות, בחסד, הקדוש ברוך הוא לא מחויב לתת לו איזה. דבר שני, הוא צריך כמובן להכיר בזה שהקדוש ברוך הוא יכול לספק את כל הצרכים הללו. דבר שלישי, הוא צריך להכיר בזה שלא רק שהקדוש ברוך הוא יכול לספק את זה, אלא הוא היחיד שיכול לספק את זה ולא אף אחד אחר. ושלושת העניינים האלה מרומזים במה שמשה אמר. דבר ראשון, אתה חילות להראות את עבדך. אתה מיוזמתך התחלת להראות את כל הטובה בזכות, לא כי הגיע לה. אחרי זה, את גודלך ואת ידך החזקה, זה מורה על הגבורה של הקדוש ברוך הוא, שיכול לספק את זה. והעניין השלישי, שרק הקדוש ברוך הוא יכול, אשר מיקל בשמיים וארץ, שהוא יעשה כמעשה אחרי כתבורתך. אומר הרשב"א, זה סידור השבח, שאנחנו משבחים לקדוש ברוך הוא כל יום בשלושת הברכות הראשונות. מגן אברהם, זה זוכר חסדי אבות, איך שהקדוש ברוך הוא בחסדים שלו, הוא התחיל את הקשר עם האבות, לא בזכות. אחרי זה, הברכה השנייה זה ברכה שעוסקת בגבורות של הקדוש ברוך הוא. ביכולת שלו לתת לנו את הכל. והברכה השלישית עוסקת בזה, ברכת אתה קדוש, בפרט הקדושה שאומרים בה, בזה שאפילו המלאכים וכל אלה שמשפיעים את השפע יודעים שהקדוש ברוך הוא זה שהיחיד שממנו בא כל השפע. זה שלושת הדברים שצריך לכוון בסידור שפחו של הקדוש ברוך הוא בשלושת הברכות. אמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו, אף על פי כן לא נענה אלא בתפילה. שנאמר שמשה רבינו רוצה להיכנס לארץ, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תוסף דבר אליי, ובכל זאת, מה המשיך הקדוש ברוך הוא? ואמר לו, כתוב שם בהמשך הפסוק, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, עלי ראש הפסגה. זאת אומרת שבזכות הדבר הזה, בזכות התפילה, משה רבינו לפחות ראה את הארץ. איי, היה למשה הרבה מעשים טובים לפני זה. מה זה מראה? שתפילה גדול כוחה ממעשים טובים. ואמר רבי אלעזר, גדולה תענית יותר מן הצדקה, מה איתה, מה הסיבה, זה בגופו, וזה בממונו, צדקה זה רק בממון, תענית זה בגוף, לכן זה גדול יותר. ואמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר מן הקורבנות, שנאמר, הנביא מתלונן, כמו, בשם הקדוש ברוך הוא כמובן, למה לראות סבחותכם, מה אני צריך את כל הקורבנות שלכם, ובפסוקים אחרי זה מה כתוב וכתיב, ובפריסכם כפיכם, שגם שאתם מתפללים, אומר שם הנביא, העלים עיניי מכם. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא מקבל את הקורבנות, מה הוא צריך לומר שגם כשאתם מתפללים, העלים עיניי מכם, מכאן ראיה שתפילה גדולה מן הקורבנות. רבי יוחנן דורש את הפסוק הזה באופן נוסף, אמר רבי יוחנן, כל כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, שנאמר ידיכם דמים עליו. וכהן כזה, שידיו נאמלו בדמים, לא יכול לפרוס ולשא. פשוט ככל נפש, בכלל. ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר, גם כי אזעק ואשביע, גם אם מתפללים, סתם תפילתי. ואף על פי אבל ששערי תפילה ננעלו, והיום התפילות לא מתקבלות כפי שהן היו מתקבלות בזמן המקדש, שערי דמעה לא ננעלו. שנאמר, שימה תפילתי, דוד המלך אומר, השם ושרתי, יאזינה אל דמעתי, אל תחרש. זאת אומרת לדמעה, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מחריש. רבה לא גזר תענית ביום הדאיבה, רבה לא גזר תענית ביום מעונן, משום שנאמר, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. ענן זה סוג של קשת שהקדוש ברוך הוא גורם ליום מעונן, בשעה שצריך להתפלל אליו, זה סוג של סימן שהקדוש ברוך הוא חוסם את התפילה מלבוא אליו. ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש, נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאבים שבשמיים, שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא יחזקאל, ואתה קח לך מחבת ברזל ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר. זאת אומרת שקיר ברזל יש כביכול בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אמר רב חנינא מר חנינא, כל המעריך בתפילתו, כל מי שמעריך בתפילה שלו ומפציר ומבקש שוב ושוב, אין תפילתו חוזרת ריקה. מנהלן ממשה רבינו שנאמר והתפלל אל השם, ואחרי שהוא התפלל כל כך הרבה תפילות, כתיב בתרי וישמע השם אליי גם בפעם ההיא. אחרי שהתפללתי הרבה פעמים, בפעם ההיא השם שמע אליי. זאת אומרת שאחד שמעריך ומתפלל שוב ושוב, הבקשה שלו נענית. שואלת הגמרא, איני, ואמר רבי אברה ואמר רבי יוחנן, כל המעריך בתפילתו, הוא מעיין והמעיין בהכוונה, בודק לראות אם תפילתו בפועל התקבלה ובקשו התמלה או לא, סוף בא על ידי כאב שנאמר, תוחלת, ממושכה, מחללת, אחד שתוחלת, זאת אומרת, אחד שמחכה הרבה, אז הוא עלול לבוא לידי חולי שלם. זאת אומרת, שלהאריך בתפילה ולחכות שהבקשה תתמלא, זה לא דבר טוב. אז איך אמרנו שכל מי שמאריך בתפילה, בהכרח שבקשו מתמלא. ופה דרך אגב, הגמרא אומרת, מה קורה למי שמתפלל ובקשתו לא התמלא, מה התקנתי, יעסוק בתורה, שנאמר, ועץ חיים תאווה בה, ואין עץ חיים אלא תורה, שנאמר, עץ חיים מן המחזיקים בה. מרשם אומר שאם התפילה שלו לא התקבלה, זה כנראה בגלל ביטול תורה שלו. ואז אם זה בגלל ביטול תורה, אז עדיף שיעסוק בתורה. על כל פנים, מה אנחנו רואים? שלהאריך בתפילה ולעיין, וזה לא דבר טוב. עונה הגמרא, לא קשה. הדמעריך ומעיין בה, הדמעריך ולא מעיין בה. להאריך בתפילה ולהפציר בקדוש ברוך הוא, זה דבר חיובי. אבל לעיין, לבדוק אחרי זה, האם הבקשה התמלה או לא, זה לא דבר טוב. אמר רב חמא בר חנינא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. שנאמר, קבל השם, וגם אם אתה רואה שזה לא קרה, חזק ויאמץ לבך, ושוב פעם קבל השם. עוד קטע קצר ברשותכם, תנו רבנן, ארבעה צריכים חיזוק, ארבע דברים צריך לחזק. ואילו הם, תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. תורה ומעשים טובים מניין שנאמר, רק חזק ואמץ מאוד לשמוע ולעשות ככל התורה. חזק בתורה, שזה דורש יגיעה ללמוד אותה כל הזמן, ואמץ במעשים טובים. אז זה מראה שתורה ומעשים טובים צריך לחזק את עם ישראל על מנת לקיים את זה. תפילה מניין שזה צריך חיזור, שנאמר, קבל השם חזק ויאמץ לבך, וקבל השם שצריך להפציר בעם ישראל לקיים את זה. ודרך ארץ מניין, דרך ארץ הכוונה על כל אחד שעושה את ההמלכה שלו, על כל אומה, לחזק אותו בעבודה שלו, שנאמר, חזק ונתחזק בעד עמנו, שהם אמרו אחד לשני, שכל אחד יעשה את מה שהוא צריך לעשות. ואת אומר, ציון עזבני השם והשם שכחני, מה זה הכפילות הזאת? אם ציון זה עכשיו על כל השבע ההפטרות של הנחמה שאנחנו קוראים. אם ציון אומרת לקדוש ברוך הוא שהוא עזב, אז זה הפשט שהוא שכח. מה זה הכפילות הזו? היינו עזובה, היינו שכוחה. אמר איש לקיש, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם נושא אישה על אשתו הראשונה, מגרש את האישה הראשונה, נושא עוד אישה. אבל זוכר מעשה הראשונה, זוכר את הדברים הטובים שלה. אתה זכתני ולא רק עזרת אותי, אלא גם שכחתני. לא זוכר את הדברים הטובים. אמר לה הקדוש ברוך הוא, שימי לב מה בראתי בשבילך, ביתי. י"ב מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו 30 חיל, ועל כל חיל וחיל בראתי 30 ליגיון, ועל כל ליגיון וליגיון זה שמות של פלוגות בצבא, זה מבטא את כל הצבאות שהשם ברא, בצבא השמיים בשביל עם ישראל, בראתי לו 30 רעתון, ועל כל רעתון ורעתון בראתי לו 30 קרטון, ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו 30 גסטרה, ועל כל גסטרה וגסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים כנגד ימות החמה, וכולן, את כל הצבא האדיר הזה, לא בראתי אלא בשבילך. ואת אמרת, עזבתני ושכחתני, את מתלוננת שעזבתי ושכחתי אותך, את תשכח, אישה עולה, אמר הקדוש ברוך הוא, כלום אשכח עולות אילים, עולה מלשון עולות, עולות אילים ופטרי רחמים שהקרבת לפניי במדבר, אמרה לפניו, ריבונו של עולם, כנסת ישראל אמרה, הואיל ואין שכחה לפני כיסא כבודך, שמה לא תשכח לי מעשה העגל, אם אתה לא שוכח אפילו את העולות שעשיתי במדבר, אולי תזכר בעוד דברים שהיו במדבר, דברים פחות טובים. אמר לה, גם אלה תשכח לה, לא, את זה אני אשכח. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ויש שכחה לפני כיסא כבודך, שמה תשכח לי מעשה סיני? אמר לה, ואנוכי מעשה סיני, ששם נאמר, אנוכי השם אלוקיך, לא אשכחך. והיינו דה, אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, מהי דכתיב גם אלה תשכח לה? זה מעשה העגל, שאת העניינים השליליים הקדוש ברוך הוא שכח, ואנוכי לא אשכחך, את אנוכי השם אלוקיך, זה מעשה סיני. לילה טוב.
אולי אפשר, אם רוצים לפעמים, שיהיה פעמיים בשבוע.
מה, להספיק?
לא להספיק.
חווה יותר. וכנסתי. אני חושב שכן, אבל זה תלוי פה. צריך לשנות את הסיסטם בכל הכפר.